ובכל אופן, התחיל אור גדול. עכשיו אני אנסה להתרכז במה שכתוב ולא בווליום. אז יש גואל קרוב ממני, אני רוצה להתחתן איתך, אני באתי אליך. ובועז אומר לה, אנחנו לא עובדים ככה, יש מישהו שהוא. אני אנסה להסביר מה, למה אני צועד. כל הפרק הזה ברור שהוא מדבר על ייבום, זה פשוט שהוא מדבר על ייבום. גאולה מלשון ייבום, אחרי זה ישתמש במילים על צורות יותר מפורשות. אז הוא אומר, תשמעי, יש אחד שהוא יותר קרוב ממני, פרשת הייבום. יש מישהו כזה, איך קוראים למישהו הזה? קוראים לו פלוני אלמוני. פלוני אלמוני זה לא שם, נכון? לפחות בעברית שלנו זה לא שם. יש דעה בחז"ל שכך קראו לו. בברית מילה, הוא יקרא שמו בישראל, פלוני אלמוני. זה לא כל כך רוב הדעות שפלוני אלמוני, מה זה פלוני אלמוני? איך קוראים לאיש הזה? איך קוראים לאיש הזה? התנ"ך יודע איך קוראים לאיש הזה? מה אתם אומרים? הנביא יודע איך קוראים לאיש הזה? הנביא בטח שיודע. מי שכתב את המגילה היה שם, הוא יודע את כל הפרטים, הוא יודע כמה שעורים, הוא יודע כל דבר, הוא יודע את כל השמות הוא יודע, חוץ מהשם של פלוני. יש רמזים, אם יגלך טוב יגאל, קוראים לו טוב, יכול להיות. זה ברור שמה שלא יהיה, השם של האיש הזה מוחבא במגילה, מוחבא. עד כדי כך מתי אתה אומר פלוני אלמוני? כשאני לך מי זה היה, אתה אומר פלוני אלמוני, מה אתה מתכוון? לא חשוב, נכון? לא חשוב, לא מעניין. לא מעניין איך קראו לו, תוריד את זה. לפעמים זה לא מעניין אותך, לפעמים זה גם לא מעניין אותי. האיש הזה זה איש שלא מעניין איך קוראים לו. אנחנו יודעים את השם שלו, לא יודעים שלו, בקום כזה מוכבא. למה חשוב אם אנחנו יודעים איך קוראים לו, לא יודעים איך קוראים לו? אז בואו נראה גם פסוקים שבסוף המגילה. בסוף המגילה בועז מתחתן עם... ברור, זה יושב חזק. אני נניח מתחיל בפרק ד' פסוק... דלת, בסוג דלת בועז מציע לגואל לגאול את רות והוא אומר אני הולך על זה, אנוכי יגאל, אתה ראשון, אם אתה לא זה תורי. והגואל אומר ויאמר אנוכי יגאל, פסוק A, ויאמר בועז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאות רות ומאביה שתמת קנית להקים שם המת על נחלתו. הוא אומר לו תשמע, אתה מקבל איזה צ'ופר ביחד עם, הוא לא מדבר איתו על ליבום, סליחה, נכון, פסוק דלת, פרק דלת הוא מדבר איתו על גאולה, זה בדיוק פרשת השבוע שנקרא שבת שבת הבאה בארבע חוקותיי. בארבע חוקותיי זה פרשת גאולת קרקעות, כולכם מכירים את זה, שאם את הקרקע שלי, הקרקע כשקיבלתי בירושה, כן, נחלת אבותיי, מכרתי, אז ביכולים קרובי המשפחה שלי לבוא ולפדות מיד הקונה, לבוא ולגאול. זה פשר המילה גאולה, אתם יודעים בתנ"ך מה זה גאולה? גאולה זה להחזיר אדם אל אדמתו. אז קרובי המשפחה שלי, אם אני חי או אם אני מת, יכולים לשלם ולקנות בחזרה, ולזה קוראים גאולה. אז הוא אומר בסדר, הוא אומר לו בועז, אתה צריך לקנות את השדה שהיה שייך לאלימלך. הוא אומר אני קונה. בועז אומר אתה מקבל עסקת חבילה, ביחד עם השדה אתה קונה גם את רות, אתה מתחתן איתה. אז זה מבצע, יש מבצעים כאלה. אז זה ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות אשת המת קנית להקים שם את, תקנה גם את רות. למה הוא יקנה את רות? להקים שם המת על נחלתו. מה הכוונה להקים שם המת על נחלתו? אז הוא קנה את השדה של אלימלך והוא התחתן עם אשתו של מחלון ובזה הוא יקים את שם המת על נחלתו. לא כל כך מובן, אבל הגואל לא אוהב את עסקת החבילה הזאת, ממש לא. ויאמר הגואל לא אוכל לגאול, יש פה המון פערים של קריב וכתיב, לא אוכל לגאול פן אשחית את נחלתי. גאה לך אתה הגאה אותו, לא אוכל. הוא אומר בעצם לא, אם זה ביחד עם רות זה לא. למה זה לא? אז אם הבנים שמחה כותב את זה ככה בלשון מאוד יפה, הוא אומר הוא היה נורא צדיק פלוני אלמוני, הוא היה נורא מחמיר. באותו דור פסקו הלכה המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, כתוב לא יבוא המוני מואבי בקהל השם, והלכה היא שרק שכרים רק נקבות, אין את זה בדברים אחרים. זאת אומרת כל פסולי קהל, אין הבדל בין גברים לנשים, מצרי, אדומי, ממזר, אין, זה גברים ונשים. וכתוב, הכל כתוב ראשון זכר, וזה גם זכר וגם נקבה. והמונים ומואבית חז"ל דורשים שזה רק זכר ולא נקבה. אבל הגואל הזה, זאת אומרת מי שאמור לגאול, הוא מאוד מאוד צדיק, ככה הוא חושב לפחות. הוא לא רוצה להסתבך, הוא אומר פן השחית, לא יודע, לא יודע, הוא לא רוצה להסתבך. יש דעות, יש, כן, שמעתי, אבל אני לא רוצה להסתבך, אני לא רוצה להקל, אני לא יודע מה, אני לא יודע מו. אז הוא אומר בוא אני משחרר, כך אתה תסתבך, אתה, אני צדיק, אתה עושה קולות כאלה, אתה תהיה הגוי של שבת שלי ואתה לא צדיק כמוני. והוא לא גואל את רות, כשהוא לא גואל אם הבני סליחה אומר, הוא מוחק את השם שלו. הוא מוחק את השם, הוא עסוק בכל מיני פרטים שהוא חושב שהוא נורא נורא צדיק, נורא נורא מחמיר. ובעצם הוא מוחק, הוא לא רוצה להקים שם למחלון, אנחנו עוד לא יודעים מה זה להקים שם למחלון. וזה שהוא לא מוכן להקים שם למחלון, אז הוא מוחק את עצמו לפחות מהתנך. הוא היה יכול, הוא היה צריך להיכתב פה בתנך. הוא מוחק את עצמו, מוחק את השם שלו. מה אכפת לו אם נדע את השם שלו או לא נדע את השם שלו? אז בואו נמשיך. בועז אומר במפורש, את רות המואביה אשת מחלון קניתי לאישה להקים שם את נחלתו, לא יקרת שם את ממחב. ואז אני רוצה להתמקד במה שהנשים השכנות, יש שכנות מאוד דומיננטיות, אומרות שם. אני בפרק ד' פסוק י' ד'. רות בהיריון ויולדת בן, ותאמרנה הנשים אל נעמי, ברוך אדוני אשר לא השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל. ונגמר הפסוק. הפסוק נחתך באמצע, נכון? כמו בברית מילה. הייתה פה ברית מילה השבוע? אמרו, ויקרא שמו בישראל? כולם הולכים. היי, רגע, תגיד איך נקרא התינוק. אז כתוב, יקרא שמו בישראל, עכשיו צריך להגיד, לא אומרים, לא אומרים. יש לכם בסוף הפסוק הזה נקודותיים כאלה? כן? לא, זה לא נקודותיים, זה סוף פסוק, נכון? זה סתם כתוב ככה. אבל היה צריך להיות נקודותיים, היה צריך להגיד איך יקרא. ולא אומרים איך יקרא. איזה יופי, ייתן לך נולד לך בן, ויקרא שמו בישראל. ותיקח נעמי את הילד את שיתו בחכה ותהיה לה אומנת. הוא בדרך אגב אומר ויקרא שמו בישראל, סליחה, אומר ברוך אדוני אשר לא השבית לך גואל היום ויקרא שמו בישראל. מה הקשר בין נעמי לבין התינוק של רות ובועז? יש איזה קשר? הוא גואל של משהו? מה הקשר בינו? אני אגיד לכם, הוא בן של בן דוד של הבנים של נעמי, נכון? הוא בן של בן דוד, זאת אומרת הוא בן של בועז, ובועז הוא בן דוד של מחנה חיליון, נניח, עוד דוד. מי זאת נעמי בשבילו? נעמי היא דודה של אבא שלו. בסדר? לדודה של אבא שלי, אם אני נולדתי, אז אני לא גאלתי את דודה של אבא שלי, עם כל הכבוד, נכון? אין קשר דם כלשהו, גם אין קשר משפחתי כל כך. דרך אגב, מה הקשר בין רות לבועז? מה הקשר הלכתי בין רות לבועז? אין קשר הלכתי בין רות לבועז. כי לפי רוב הדעות, בועז לא גייר, מחלון לא גייר את רות. והוא לא גייר את רות, אז רות היא לא אשתו של מחלון. ואורפה היא לא אשתו של קליון. היא אולי חברה שלו, אבל זה גם לא נעים להגיד חברה, היא הגויה שלו. היא הביזיון, זה החרפש, היא ההתבוללות שלו. אין שם חתונה. אין שם שום דבר שקשור ליבום. אין שם שום דבר שקשור לנעמי. זה לא, כל הקשר של נעמי בגלל שהתחתנה עם מישהו שהוא דוד של בועז. או אח של בועז. אבל רות, מה רות קשורה? אבל בכל אופן ככה נשות בית לחם אומרות. בואו נמשיך עם נשות בית לחם. ותקראנה לו השכנות, השכנות שם ממשיכות להציע שמות. הן מחליטות שם, לא שאלו בברית איך יקראו, השכנות החליטו כנראה, נכון? פסוק י' ז', ותקראנו לשכנות שם למור, יולד בן לנעמי, עוד פעם, נכון? פעם שנייה קוראים לו שם למור, ויקרא שמו בישראל, איך? יולד בן לנעמי, כך קראו לילד הזה? שם מיוחד יולד בן לנעמי, אבל לא קראו לו יולד בן לנעמי, אז למה כתוב שם קוראים לו יולד בן לנעמי? אחרי זה עוד פעם, פעם שלישית, ותקראנו שמו עובד, שהחיינו, באמת קראו לו עובד. הוא עובד, שמו עובד, הוא אבי ישי, אבי דוד, הוא סבא של דוד. מפה נולד דוד המלך, בסוף המגילה אנחנו עומדים. למה מתכוונות שיקרא שמו, לא יקרא שמו? איך זה קשור לגאולה? איך זה קשור להקמת שם את נחלתו? כדי להבין את זה, אנחנו פותחים בפרק י"ט במסילת ישרים. פרק שכולכם מכירים. פרק י"ט, לא, פרק י"ח במסילת ישרים. סוף הפרק, פרק קצר שמסביר מה זה חסידות. בסוף הפרק, שורש החסידות, ככה הרמח"ל מסביר. מחסידות עצמו אומר רמח"ל, זה דבר עמוק מאוד להבינו אין נכון, מיסודה לסודות חוכמה רבה ותיקון המעשה בתכלית, לא עם הארץ חסיד, ויש הרבה שמנסים להיות חסידים, והם לא בכיוון ועושים דברים חסרי פשר, דברים שהם לא קשורים לשום חסידות ושום כלום, זה בעולם הדמיונות. מה זה שורש החסידות באמת? בסדר? זה שתי הפסקאות האחרונות בפרק י"ח. אתם מכירים ברוך השם. שורש החסידות הוא מה שאמרו זיכרונו לברכה, אשרי אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. זה עמלו בתורה אנחנו מבינים. הוא משקיע, לומד, מתגדל בתורה, גם כשנוח לו, גם כשקשה לו. אבל מה זה לעשות נוח ליוצרו? זה מה שהרמח"ל יסביר עכשיו. מה זה לעשות לקדוש ברוך הוא נחת רוח? איך אפשר לעשות לאלוקים נחת רוח? העניין הוא, כי הנה המצוות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן, וחובתן ידועה עד היכן היא מגעת. איך הן ידועות? יש לנו תורה שבעל פה. יש לנו תנאים וש"ס ופוסקים וראשונים ואחרונים ושולחן ערוך וכל השו"תים. עם ישראל במשך אלפי שנים בנה לנו בצורה מאוד 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 רצינית ומוצקה את המצוות המוטלות על ישראל ומה עם חובתן. אדם רוצה לחיות חיים של תורה, יהודי רוצה להיות יהודי שולחן ערוך, אז הוא לומד הלכה, לומד ש"ס ויודע שולחן ערוך. זה לא קשור לפה. אמנם מי שאוהב את הבורא יתברך שמו אהבה אמיתית. יש כאלה, לא כולם, זה לא פשוט, אנחנו גם לא מבינים כל כך מה זה לאהוב את השם, או מה אתה מדבר על זה יותר, אבל מי שאוהב את השם יתברך אהבה אמיתית, יש כזה שיר, אני רוצה לחבר שיר כזה. אני אוהב את השם יתברך ותמיד יהיה לו רק טוב. הוא יהיה לו טוב לא רק בגללי, אבל זה השיר שהרמח"ל מנסה לחבר פה. לא, גם השיר השני נחמד, אני משהו נגד, אבל השיר שפה הרמח"ל שר זה שיר אחר, בסדר? זה כן, השם יתברך תמיד אוהב אותי. אבל פה מדברים על מי שאוהב את השם יתברך. לא, מי שאוהב את השם יתברך, אהבה אמיתית, יש אהבה לא אמיתית, שיש אנשים מדמיינים מאוהבים את השם יתברך. אבל מי שאוהב את השם יתברך אהבה אמיתית, הרמח"ל אוהב את השם יתברך אהבה אמיתית, לא ישתדל ויכוון לפתור את עצמו במשק ויום מפורסם מן החובה על כל אשר עשרה בכלל. הוא לא יהיה יהודי של שולחן ערוך, הוא לא יהיה יהודי של הלכה, שזה מדהים להיות יהודי של הלכה. זה מתאים להיות נקי. הקומה הראשונה הוא צדיק, הוא לא יעשה שום עבירה בחיים שלו. הוא יעשה רק מצוות. אבל פה יש קומה אחרת. מה הקומה האחרת? יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו. יש בן שמת על אבא שלו. ואנחנו יודעים מה זה? תביא באיזה גיל אתם אומרים. אבל יש בן שמאוד מאוד מאוד אוהב את אבא שלו. למשל, יש הרבה דוגמאות של אבא. הוא יביא עוד דוגמאות בהמשך. אז מה קורה למי שאוהב אביו? שאילו יגלה אביו את דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ובמעשה הוא כל מה שיוכל. אף על פי שלא אמר אביו אלא פעם אחת ובחצי דיבור. די לו לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו. גם את אשר לאמר לו בפורש. למה? כיוון שיוכל לדון בעצמו שהדבר הוא נחת רוח לפניו. ולא ימתין שיצווה יותר בפירוש שהוא אמר לו פעם אחת. דברים פשוטים, אבל אני אתן דוגמאות. אם אני מאוד מאוד אוהב מישהו, מאוד מאוד אוהב מישהו, אז אני חי אותו. וכשאני מאוד מאוד אוהב מישהו, וכשקשה לו, אז ככל שאני אוהב אותו, לי הרבה יותר קשה. וכשטוב, לא לי הרבה יותר טוב. סיפר לי הרב דורון פרץ הצדיק, שהבן שלו נהרג בטנק בשביעי באוקטובר, שבמשך שבעה חודשים לא ידעו מה עם הבן שלו, הגופה נחטפה, ולא ידעו. הוא אומר שאשתו לא חיה, בקושי חיה. לא רצתה, לא היה לקוח לאכול, ולא לשתות, ולא לנשום, ולא לישון, בכאב אינסופי כזה. גם הוא בכאב אינסופי, אבל אשתו. ואז הצבא, אחרי שבעה חודשים, הודיע לו שהוא מת, שהוא נהרג, ישבו שבעה. והוא פחד עכשיו, אם ככה היה עד עכשיו, עכשיו מה יקרה? אז הוא אומר שבשבעה הוא רואה שאשתו מאוד מאוד כואבת, אבל מתפקדת. אז הוא אומר לה, מה? אז היא אמרה לו, עד עכשיו אני כאבתי את הכאב של הבן שלי. עכשיו אני כואב את הכאב שלי. הכאב שלי אני אסתדר. הכאב שלי זה משהו אחר. אז אהבה של אמא, זה אהבה אלוקית, קדושה כזאת, אהבה אלוקית אינסופית, ואמא כואבת את הכאב של הבן שלה לאין ארוך יותר ממה שהיא כואבת את הבן של הכאב של עצמה. אותו דבר לטוב. כשאני אוהב מישהו, אני רק מחפש להתאים לו. אני לא מחפש לעשות מה שצריך ומה שאני חייב ומה שהוגן ומה שנכון. אני עסוק, ככל שהאהבה עוצמתית יותר, אני עסוק בלחפש איך יהיה לו טוב. יש כאלה שמפזרים ויש כאלה שלא מפזרים. אז מה הנוהג, כך אומר הרמח"ל, שאבא שלו זורק לו משהו ככה, בחצי פה ובחצי דיבור, והבן שלו כבר הולך לסוף. אבא שלו אומר, בן טוב, אתה יכול בבקשה להכין לי סנדוויץ', ואז אם אתה נחמד, אתה מכין סנדוויץ', אבל אם אתה אוהב, אתה לא מכין סנדוויץ'. אתה אומר, הוא רעב, וואו, איזה ארוחה אתה מכין לו, וואו, אתה משקיע בו. רציתי סנדוויץ', אבל אתה אוהב אותו, אתה אוהב אותו. אם אתה אוהב אותו, אז ואם אתה עובר עם אבא שלך ליד סטנדר והוא אומר מעניין, הפירוש הזה של המשניות מעניין, אז אתה מחייך. ובשבת הוא מגיע, הוא מקבל את כל הסט. כי אתה לא עושה לו טובה ואתה לא עושה מה שאתה צריך, אתה נשפח על זה. אתה יש באיזה בעירה כזאת שמחפשת איפה להופיע, היא מחפשת איפה להופיע. אז די שיגיד לו פעם אחת ובחצי דיבור, די לאותו הבן להבין לנחת רוח. הוא רוצה לשמח את אבא. דבר זה אנו רואים בעינינו שיוולד בכל דבר ובכל שעה, בין כל אוהב הרע, בין איש לאשתו, בין אב ובנו, כללו של דבר, בין כל מי שאהבה ביניהם עזה באמת, שמה? שאז הוא לא יגיד את זה מה שהוא ביקש וזה, הוא לא נצטוות יותר. כל הלב, עד הסוף, בשמחה אדירה. אלא ממה שנצטווה, ידון על דעת המצווה, וישתדל לעשות לו מה שיוכל לדון, שיהיה לו נחת. זה המשל, ומה הנמשל? כמקרה הזה יקרה למי שאוהב את בוראו, גם כן אהבה נאמנת, כי גם הוא מסוג האוהבים. כן, כן, אומר הרמח"ל, והוא העד למה שהוא כותב. יש כאלו שמאוהבים בקדוש, מאוהבים בו. זה מאוד קשה להבין, כי אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. אנחנו לא יכולים להבין, ולא יכולים להגדיר, ולא יכולים לראות. קשה לאהוב משהו שאתה לא תופס. קשה. אבל גם הוא מסוג אוהבים. מי שאוהב את בראו אהבה נאמנת, מוחלטת כזאת, הוא מאוהב השם מתברך. אז איך הוא מסתכל על השולחן ערוך? איך הוא מסתכל על התורה? איך הוא מסתכל על המצוות? תהיינו על המצוות אשר ציוויים גלוי ופורסם לגילוי דעת לבד. זה לא זה מה ש... אני מבין את מה השם... מה הכיוון? אני רוצה לעשות נחת רוח ליוצרי, כי אני מאוהב בו. יש כזה דבר. זה מגילת רות תלמד אותנו איך נגיע לשם. אני חושב שמגילת רות היא הרבנית של הרמח"ל, והרמח"ל הוא זה שיפתח לנו את מגילת רות. אני חושב שהוא מדבר על רות, הרמח"ל פה. ברור לי שהיא נגד אליו. רות מאוהבת באלוקים. אבל היא לא למדה. אבל היא לא קיבלה חינוך טוב. ההורים שלה לא, אבא שלה לא למד דף יומי, ממש, לא בכיוון של דף יומי, נכון? נכון? אבל הנשמה שלה היא נשמה כזאת, שפגשה את מחלון, אתם זוכרים מתי היא פגשה את מחלון? בהתרסקות שלו, ביואש ושרה, באנשי חוזבה. כשליבו חלל בקרבו במובן הקשה של המילה. כשהוא הולך ודועך אל מותו, הוא מתכחש, הוא מיואש, מהגאולה. במקום שיהיה אי פעם. ובתוך זה היא ראתה את אלוקים. בתוך זה היא ראתה ממה הוא היה מיואש. ממה הוא נשרף, במה הוא בגד, במה הוא התכחש. את זה רות מזהה בתוך הלב של מחלון, וגם מרפא בתוך הלב של כליון. בגלל זה הם דבקות בנעמי. הם רואות איזה חלום כזה, שאיפה כזאת, בקשת תיקון עולם, שהם לא יכלו לעלות את דעתם אי פעם, שיש טוב כזה, שיש טוב כזה. היא לא יודעת רות להגיד אלוקים, היא לא יודעת לברך, היא גם לא יודעת שלא דבקים עם הנערים, היא לא יודעת כל מיני דברים, היא לא יודעת. אבל היא יודעת משהו אחר, וזה מה שנקשיב. אז יש מי שאוהב את הבורא, אהבה נאמן, גם הוא מסוג אוהבים. אז מה? הוא לא יאמר אפתו, יאמר, כיוון שמצאתי, ראיתי שחפצו התברך, שמו נוטל, זה מה שאלוקים רוצה, אז אני אלך על זה עד הסוף, עד הסוף. זה נקרא, עושה נחת ליוצר רוח. מה זה נחת רוח ליוצרו? זה מי שמזהה, נגיד בבלי שלנו, את המגמה האלוקית, את החפץ האלוקי, את הבקשה האלוקית, ואם זה אלוקים רוצה, אני לא אעשה את זה, אני לעילא ולעילא. עכשיו דברי הרמח"ל דורשים ביאור. מישהו שלא יכול להגיד, אלוקים רוצה שאני אעשה 4 ציציות, אני אעשה 42 ציציות. זה לא תוסיף על הדבר, לא תיגרע ממנו, זה איסור דאורייתא. תפילין, אני אשים 8 תפילין. זה לא עובד, נכון? מזוזה, אני אשים 16 מזוזות. מעשר, יש, המצוות הן מאוד מוגדרות. המצוות הן מוחלטות. מה פה שהחסיד יעשה יותר? הוא יכול לעשות לפי כל שיטות הראשונים. הוא יכול להחמיר בסוגיה. הוא יכול להתנאות לפניו במצוות. הוא יעשה סוכנה וחנוכיאנה ולולבנה. בסדר. אבל מה הכוונה שכל, הקדוש ברוך הוא רק רומז? ההלכה היא לא רמזים. ההלכה היא מאוד ברורה. מה הכוונה שמישהו מאוהב באלוקים ולכן הוא עושה נחת ליוצר רוח ליוצרו? אני חושב שזה כתוב פה בתוך המגילה שלנו. אם אנחנו מסתכלים, יש לכם תנ"ך, אז תעברו בסוף פרשת כי תצא, שם הפרשה מספרת לנו על פרשת ייבום. מה זה פרשת ייבום? זה פרשה של משפחה כולה, ואנחנו לקראת הסוף שם לומדים, כל הקיץ הזה נלמד, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה שתמת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. שזה פסוק שאתם יודעים שכל הסוגיות של השבוע האחרון אנחנו מתעסקים בערבה, בצרת ערבה, יש פה איזו התנגשות חזיתית, יבמה יבוא, מה זה יבמה יבוא עליה? אנחנו למדנו כמה פעמים בתורה שאשת אח זה, 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 זה קראת, שאשת אח זה ערבה, אשת אח נולד בלחץ, הוא ממזר. התורה אומרת לקחת את אחד הדברים הכי חמורים בתורה, גילוי עריות, זה גילוי עריות. אם יש לבן או אשת אח עולה בעולמו. זה אשת אח, נכון? אתם עסוקים בסוגיות האלה, השאלה של רבי עקיבא יגב, למה צריך לצרה צרה? היא אשת, אשת אח, זה כמו אמא שלו, זה כמו בת, זה ערבה. זה אחד משלושת הדברים של ירק ובל יעבור, אחד משלושת הדברים שנרס זה בית המקדש. הדברים הכי חמורים, לוקחים דבר שהוא הכי חמור, ופה אומרים מותר, מצווה, מצווה. ומה יקרה מזה? היה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. אז כבר אמרנו, נכון, שזה לא מילולי. לא קוראים לו באותו שם, בברית מילה לא קוראים באותו שם שקראו להו שממש, ומקראים משהו אחר. ואם לא יחפוץ האיש, אני חושב מצווה יחידה בתורה, נכון? שמתם לב, מצווה יחידה בתורה, אם לא יחפוץ. אם לא יחפוץ האיש להניח תפילין. אם לא יחפוץ האיש לאכול מצה. לא יחפוץ. אז יש לבית דין כל מיני פתרונות, אם לא יחפוץ. מי שמחוצה לעשות דברות יעשה עבירות. או אם לא יחפוץ האיש, יש דפה בית. אין דבר כזה בתורה. אין דבר כזה בתורה. יש מצוות אפשריות, מצוות לא אפשריות. אבל אם הוא רוצה ולא רוצה, מי שלא רוצה להניח תפילין בסדר, שיחזיק מזוזה. אין פתרונות כאלה בתורה. אבל פה יש. זאת אומרת, מה זה אומר? זה אומר שמצווה היחידה בתורה. שאם אתה לא רוצה, אתה לא עושה אותה. בצער רע ויגון קודר, אבל אם אתה לא חפץ, אל תעשה. החפץ בקיום המצווה הוא קריטי לקיום שלה. אי אפשר לקיים את המצווה הזו בלי לרצות. הלאה, אנחנו ממשיכים. אם הוא לא יחפוץ, אז עושים טקס שמאוד מביע את מורת הרוח של התורה מהאיש הזה, נכון? מה? ככה יעשה לאיש שלא יגנה בית אחיו, ככה יעשה... זה לא ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ בעיקרו, זה בדיוק 180 מעלות הפוך. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל ויורקים בפניו. התורה אומרת, אם הוא לא עושה את זה, היום ונורא, עושים איזה טקס של זוועה, כי הוא לא חפץ להקים שם. מה מסתתר הפרשה הזאת? מה זה להקים שם? אני חושב שזה מאוד מאוד ברור, מהפסוקים של סוף מגילת רות. סוף מגילת רות. אני חושב, שוב, אתם קוראים מגילת רות, מה שהרבה יותר חשוב הרבה פעמים בפסוקים של התנ״ך, פה למשל מגילת רות, זה לא לפרש מילה מילה, אלא להבין את העולם, את המרחב הרוחני שאנשי המגילה חיים בו. כשנעמי רוצה שעורפה עוזבת, ונעמי מנסה לשכנע את רות עוד פעם שתעזוב, אז היא אומרת לה, הנה שבה יבימתך אל עמה ואל עולה שוב איך יבימתך. מה זה יבימתך? עורפה יבמה של רות. הוא צריכה להגיד, אני לא מבינה מה מדברת. היא באמת לא מבינה מה מדברת. היא יבמה שלי, היא בכלל מואבית, היא לא ישראלית. אבל היא מבינה כנראה, נכון? בוודאי שהן מבינות. כשנעמי אומרת להם, העוד לי בנים במאי, מה מתכווננת? לפרשת יבום. אתם תבואו איתי, זה לא יעזור, כי אין מי שיבם אתכם. אבל למה הן רוצות שמישהו יבם אותם? למה הן רוצות? וכשרות, אני חוזר, כשרות אומרת לבועז להתחתן איתה, היא אומרת לו, אני לא רוצה להתחתן איתך. אני רוצה שתגאל אותי. מה תגאל אותי? אני לא מסכנה. היא לא אומרת, אני מסכנה. למה היא מתכוונת שאומרת, תגאל אותי? להקים שם המת נחלתו. מה זה להקים שם המת נחלתו? מה זה לא? זה לקרוא לו באותו שם שקראו לך בתעודת זהות או בעלייה לתורה. זה לא. זה שם אחר. מה זה השם הזה? מה כתוב בפרשת יבום? פרשת יבום כתוב שמישהו מת ואין לו בנים, מה כתוב? מה אנחנו יכולים ללמוד מפרשת יבום על הרצון האלוקי? אם אנחנו אוהבים את השם יתברך, אז איך אנחנו חושפים את הרצון האלוקי דרך פרשת יבום? אם מישהו מת חלילה ואין לו בנים, אם מישהו מת ויש לו בנים, זה אסון כבד. ואם מישהו מת ואין לו בנים, זה אסון הרבה יותר כבד. אנחנו בחברה שלנו לא עובדים ככה, אתם יודעים? לא עובדים ככה. כי אם מישהו חלילה, חלילה חלילה, השם ישמור על כולם, חייל שנפל ואין לו בנים, הכאב הוא גדול, אבל אין אלמנה ואין יתומים. ומישהו עם משפחה וילדים, אז מעגלי השכול הם הרבה יותר רחבים, נכון? אבל בתורה זה לא ככה. בתורה זה לא ככה. בתורה אנחנו לא עושים השוואות, אנחנו לא רוצים שאף אחד ייפול. אבל מה אלוקים אומר לנו פרשת יבום? שאם מישהו מת בלי בנים, אז הכאב האלוקי במרכאות הוא אדיר עד כדי מה? עד כדי מה? שהקדוש ברוך הוא לוקח עבירה מהחמורות שבתורה והוא אומר בשביל האסון הזה, כדי לתקן את האסון הזה, אני מתיר ערוות אשת אח. נכון? הפתרון פה מופיע לפנינו, מה שעקרוני בפתרון זה למה משתמשים בנשק יום הדין? למה? כי יש פה אסון, כל מוות הוא אסון. אם מישהו מת בלי בנים אז אין לו שם, אין לו שם. יכול להיות שהוא נורא מפורסם, ויכול להיות שהוא נורא ידוע, ויכול להיות שיקימו לזכרו כל מיני אנדרטאות וריצות ומה לא, אבל אין לו שם, במובן התורני. מה זה שם? שם זה לאו דווקא מה שקראו לך, לפעמים זה מתכתב, לפעמים לא. שם זה, השם שאלוקים קרא לך. שם זה מהות, שם זה שליחות, שם זה איכות, שם זה ייחודיות, שם זה שורש נשמתך. נשמה מופיעה לעולם אם ספר את סיפור. אבל הסיפור שלה הוא לא חד דורי, כולנו פה שייכים לנצח, ולכן גם אם נביא את החיים שלנו לידי ביטוי, ההמשך של הדורות הבאים, לדורות הבאים יש בחירה, אתם יודעים, הם לא חייבים לעשות מה שאנחנו עושים, אבל יש פה איזה קשר סתום ונעלם, אבל עוצמתי וחזק, שקוראים לו קשר שלשלת הדורות, ואם יש לי בן, אז השם שלי נשאר בעולם, יכול להיות שאף אחד לא יזכור אותי, אבל הנתיב הנשמתי הזה, אלוקים הוא אבא שלנו, הוא בחר לעוד שני שותפים, את ההורים שלנו, נכון? אבל הוא השותף המרכזי, הוא הרבה יותר השותף מרכזי. אנחנו חצובים מתחת כיסא הגרות, זה קשה להאמין ככה, קשה לזהות את זה. אבל זה משפר שהדיבור מספרת. היא מספרת שמישהו הגיע לעולם, מישהו נולד, אז הציפייה האלוקית שמהנשמה הזאת, יימשכו שושלות של דורות עד סוף הימים, כל אחד מאיתנו. בעזרת השם שנזכר את זה. הבנים שלך הם, הם משהו שהוא הרבה יותר גדול מההופעה הכמותית שלך, מה שאתה מסוגל להבין עליך. הבנים שלך זה חלומות אלוקיים שנולדים דרך הנשמה שלך. ואם מישהו לא הוליד בן, אז נגדע, מה נגדע? נגדע חלום אלוקי, נגדע מגמה אלוקית, כל אחד מאיתנו. זה השם, זה השם. קרה פה אסון כבד, עוד לפני הפתרון, זה שאתה משתמש בכזה פתרון, מבחינה קדוש ברוך הוא קרה פה משהו נורא והיום. אם הקדוש ברוך הוא משתמש בכזאת תרופה למען הקמת השם הוא מוכן, יש פה דרישות, שלוש דרישות. דרישה מהשם יתברך, דרישה מהיבם ודרישה מהיבמה. לא פשוטות הדרישות. דרישה מהשם יתברך, זה השם יתברך מעניין אותנו, להתיר איסור אשת אח. להתיר קשר שבכל סיטואציה אחרת זה גילוי עריות. שזה קריטות, זה ממזר. מהיבם ומהיבמה נדרשת משימה שהיא לא פשוטה בכלל בכלל. להתחתן. מה הקשר בינינו? משהו פעות, תתחתנו וזה הכל. יש פגישה, אני יודע, תתחתנו, מה? תייבם אותה. מה זה תייבם אותה? היא לא האישה שלי, יכול בכלל שיש לי אישה ויש לי... מה זה קשור אליי? פתאום באה התורה ומבקש מאיתנו משהו מאוד מאוד קיצוני. ורק אם אתם רוצים. לא רוצים כי אנחנו שמחים אחד השני, זה לא קשור לך, אף אחד לא שואל אותם. אנחנו רוצים להקים שם. ואם הוא לא חפץ להקים שם, וואי וואי. הנה פלוני אלמוני. לא חפץ להקים שם, אז המגילת רות גודעת אותו מתוך התנ"ך. ככה אומר הבנים שמחה. לא רוצים, הוא מחה את שמו. מי שלא רוצה להקים שם, הוא זה שמוכה את שמו, מספר דברי הימים של כנסת ישראל. כשרות באה לבועז, היא אומרת לו, זה לא לפי ההלכה. כל מה שכתוב פה לפני הלכה, זה לא קשור להלכות ייבום, נכון? זה לא אשת אח, כי זה לא אחיו, נכון? זה או בן דוד שלו או אחיין שלו. וזה לא אשת, למה זה לא אשת? אתם זוכרים עוד פעם? כי זה הגויה שלו, נכון? אז היא לא! אז איך זה קשור לייבום? זה לא עובד לפי ההלכה. לפי ההלכה הם שניהם פטורים מייבום, לפי ההלכה שניהם אין שום אפשרות לעשות ייבום. אבל כולם מדברים פה כאילו יש פה ייבום. כאילו. אני חושב שהרמח"ל יסביר לנו. רות אומרת לבועז, אני רוצה שתייבם אותי, אני לא רוצה שתחתן אותי. יש הבדל. אנחנו יודעים, זה סודות, זה סודות אלוקים, ואנחנו יודעים כבר בייבום הראשון שמופיע בתורה, בשווה יגע, שאנחנו ניגע בזה יותר בהרחבה, שתמר, ואונן, אז מת, ואונן הוא צריך לייבם אותה, אז הוא לא רוצה לייבם אותה. למה הוא לא רוצה לייבם אותו? כי לא יהיה עזרה. מה הכוונה עזרה לא יהיה לו? מה הכוונה? בעולם העתיק, זה היה ברור להם מה זה ייבום. סדרי הנשמות, עולם הנשמות חי אצלם בצורה מאוד מאוד מהירה. ברור להם שמישהו חי או מישהו מת, הוא הרבה מעבר למה אתה יודע עליו, מה אתה חושב עליו. מה זה לא יהיה עזרה? מה כתוב פרשת ייבום? למה התורה מתירה בסוף פרשת כי תצא, מתירה ומצווה ומבקשת את זה? מה המשמעות? היא אומרת להקים שם, להקים שם. והיה בכל שם יקום השם אחרי המת, ולא ימחה שמו בישראל. שמו של מי לא ימחה מישראל? של המת הזה. אז מה עושים? אנחנו יודעים מה הבעיה. הבעיה היא שמי שעומד בלי בנים, בלי שם, זה בעיה אלוקית. אז אלוקים נותן לנו כלי, לכלי נקרא ייבום. כלי כזה שיש לו הרבה השלכות גם לחיים שלנו, אני חושב. לוקחים את האנשים הכי קרובים למת. יש שני סוגי הקרבה למת. יש את החבר הכי טוב של המת, שזה קשר בכירי, בסדר? ויש את האדם שמבחינה סגולית הוא הכי קרוב למת. מי האדם הכי קרוב למת? אח שלו. אח שלו. האדם שהכי קרוב אלינו, סגולית, זה לא ההורים שלנו. יכול להיות שאני הרבה יותר אוהב את ההורים שלי מאשר את האחים שלי, אבל האח שלי קרוב אליי הרבה יותר. למה? אפילו מבחינה גנטית. אני לוקח, לי יש 50% מהגנים של אמא ו-50% מהגנים של אבא. גנטית אני קשור להורים שלי רק ב-50%. אל אח שלי אני קשור ב-100%. אני לא שואל איך זה בא ידי ביטוי בצורה רגשית. אחים לא חייבים להיות חברים, ממש לא. לפעמים חייבים לא להיות חברים, יכול להיות, בסדר? אני מדבר על קשר סגולי, קשר סגולי, בסדר? קשר סגולי זה קשר שלא מודדים אותו איך הוא בא ידי ביטוי, אבל הוא קיים, קשר נשמתי. אז לוקחים, ככה התורה אומרת, לוקחים את האדם הכי קרוב אל המת, מבחינה סגולית זה אח שלו, ואת האדם הכי קרוב אל המת מבחינה בחירית, זה החבר שלו. מי זה החבר הכי טוב שלו בעולם? זאת אשתו. אשתו אין לו את הגנים שלה. אשתו זה מי שהם בחרו ביחד להיות החברים הכי טובים בעולם. אשתך הרבה לפני כל דבר שיהיה, היא קודם כל החבר הכי טוב שיהיה בעזרת השם. יהיו עוד הרבה חברים, אבל קודם כל, קודם כל אהבת לך כמוך. וחברות עמוקה לאין חקר. מישהו מת, כשמישהו מת, זה מה שנעמי אומרת לרות ואורפה. הם מתו. זה כואב, זה אסון, זה נורא, זה... מתו, מתו. ומה מת ביחד עם מחלון וחיליון? אורפה, אתם זוכרים? פונה עורף, למה? אורפה מתרסקת, יורד לתאומות כאלה. כי מה מת ביחד עם מחלון וחיליון? אנשי חוזבה, עשו דבריו שחזים חוזבים. המגמה המשיחית. תיקון עולם, האור האלוקי הגדול, הסיבה שבגללה כשאנחנו ברא את כל העולם הסובך הזה, שתצמח ישועה כזאת וגדולה כזאת, דורות ואנשים כאלה שיובילו בתהליך של אלפי שנים את העולם לגילוי האחדות, לגילוי הטוב האלוקי האינסופי. ובבחירה החופשית שיש לנו, מחלום וכיליון בחרו, או שמהלך הדברים דחף אותם בכוח למקום כזה, שמתו, בלי, מתו ואין בן ואין כלום ואין אח, שני אחים מתו ולא נשאר שום דבר. וכשאורפה מבינה שביחד עם מחלון וכיליון מתה התקווה, אז היא מתרסקת כי אין יותר אופק, כביכול המגמה האלוקית אין יותר אופק. אנשי חוזבה שעשה דברה של חשבוך מחוזבים כביכול. הכל התייאש והכל שרוף והכל עבוד. אז היא מתרסקת, יש הרבה התרסקויות בפרק הלב של רות, של מגילת רות. אבל רות, בצורה בלתי נתפסת, בצורה בלתי מובנת, בצורה חסר פשר, אומרת לנעמי, לא יעזור לך שום דבר, אני אבוא איתך. או רות אומרת, אני לא אתן למחלון למות. אבל הוא מת, היא הגיונית, אני לא אהיה הגיונית. אני לא אתן לשם של מחלון. מחלון מת, היא יודעת. ובתוך האדמה היא יודעת, הוא בא מאפר ושב אל אפר. אבל השם שלו, לשם שלו זה למה אלוקים ילד את האיש הזה. אני ראיתי אותו שרוף, אומרת רות. אבל בתוך השריפה הזאת יש עוז של חיים וקדושה שהם עליונים מכל החלומות שהייתי יכולה לחיות אי פעם. ואני לא אתן, אני לא יודעת איך זה לא ימות, לא יודעת. אבל אני לא אוותר. יש 1,000 קירות, חומות פלדה שחוסמות אותי, אני לא הגיונית ולא נכון, ואני לא אתן לזה למות. היא לא למדה בזה שום דבר, היא לא יכולה ללמוד, היא מואבית, היא עושה רק מה שבא לה. אבל זה מה שבא לה, עוד נשמתה. וכל הסיפור הזה שבית וגימל, היא הולכת לבועז, היא בכלל לא רוצה את בועז. היא רוצה את מחלון. להקים שהמת הנחתו, יש איזה פלא כזה שהחברים של המת, האנשים הקרובים של המת, נפגשים, ודרך המפגש שלהם, המת הזה חוזר אלינו לחיים. מגיעה פה נשמה כזאת. יש עוד בתוך הסוגיות בהמשך הקיץ, נברר מי זה בדיוק הנשמה הזאת. מגיע מישהו פה שאפשר לקרוא לו בשם אחר, ויכול להיות שהוא היה ג'ינג'י והוא מסער שטני, ויכול להיות שהוא היה מצחיק והוא כבד, אבל האור המשיחי, הנשמתי הזה, התהליך הזה, המבקש שלי חוזר פה, חוזר בתחייה. וזה מה שהשכנות אמרות לה, בואו תקשיבו עכשיו, בואו נקרא את השכנות, תראו איך זה הגיוני, זה ברור להם. מה שאמרתי זה פשט המציאות. ותאמר לאנשים נעמי ברוך ה' שלא ישביד לך וגואל היום להיקרא שמו בישראל. שמו של מחלון ייקרא בישראל, לא אמרתי איך יקראו לתינוק. מה זה משנה בינינו? שמו של מחלון, זה ברור, אין פה שום, לא נקטע שום דבר. הם לא מדברים על ההברות, יקראו לו צביקה או מוישה זוכני, זה לא. מחלון שאיננו, החלום הגדול, התקווה, הזרע של המשיח שהלך מדור לדור, הוא נקרא מחדש, זה להקים שם את הנחלתו. זה להחזיר את הנשמה לארץ ישראל שלה. ולכן זה שלך. אבל את לא אשתו, רגע, לא אשתו, אני לא יודע כמה מספיק. לא חושב שנספיק, אמא. ועוד פעם, ותקרא לו לשכנות שם למור, יולד בן לנעמי. זה לא השם שלו במובן הפילולוגי. מה נגיד? השם שלו זה יהיה עובד. ככה יקראו לו. אבל זה מחלון, יולד בן לנעמי. אבל את לא קשורה בגנים, זה הפלא, זה החסד, זה הגילוי האלוקי שבתוך מצוות ימום, זה לא מה שעושים, תבינו מה תמון שם, מה תמון שם, מה תמון שם, שיכולת, עזרות היא לא אשתו של מחלון, אבל היא החברה הכי טובה שלו בעולם, זה לא הלכה, ובועז הוא לא אח של מחלון, אבל הוא אדם שהכי קרוב, לא, הוא לא הכי קרוב אליו, יש את פלוני אלמוני שמסרב פקודה, אבל זה ממש צולע, זה לא צולע, זה לא זה. אז איך בכל אופן, מה כתוב פה? בואו נקרא את הפסוקים האחרונים, כי להסביר את מסילת שלום לאור זה, אני צריך כבר בשיעור הבא. בואו נראה את הפסוקים האחרונים של מגילת רות. ואל תולדות פרץ, פרץ זה הבן הבכור של יהודה. איך שושלת המלכות מופיעה בעם ישראל? פרץ הוליד את חצרון, וחצרון הוליד את רן, ורם הוליד את עמינדב, ועמינדב הוליד את נחשון, בן עמינדב שיקרא את הים. ונחשון הוליד את סלמה, וסלמון הוליד את מחלון, ומחלון מת. סלמון הוליד מלמלך, מלמלך הוליד מחלון, ומחלון התייאש ומת, וזהו, נגמרה ההיסטוריה. כאן זה היה צריך לייצר. כאן זה היה צריך לייצר. קדוש ברוך הוא תכנן ולא הלך לו. איך הפסוק בדברי הימים אומר? ויוקים ואנשי חוזבה ויואש ושרף שבעלו למואב ושובי לאחים והדברים עתיקים, הם היוצרים ואנשי נוטעים וגודרה, עם המלך ומלכתו ישבו שם. למדרש אומר על הפסוק הזה, אלו צדיקים שבהם התייעץ הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם. מה הקדוש ברוך הוא התייעץ? אני מתייעץ שאני צריך עצה. יש כביכול רגעים בהיסטוריה שהכל הלך. כביכול, החידה האלוקית שאלוקים מסר את העולם שלו בידינו, זה מביא אותנו לפרצים גדולים של עלייה, וזה יכול להוביל אותנו גם לירידות אדירות, ולפעמים יש איזה פאנצ'רים שהכל אבוד. ואז קמים כאלו נשמות. שמצליחות להקשיב לאלוקים. קמות כאלה נשמות ואומרות לאלוקים בלי מילים במעשים שלהם, אנחנו לא ניתן לחזון שלך ליפול. תראו, זה מתאים לרב זצ"ל ולרמב״ם ולרשב"י ולמשה רבינו ולדוד המלך, אבל פה זה לא קשור. ומי שלא יודעת כלום, מי שלא יודעת כלום, היא לא יודעת כלום והיא יודעת הכל. היא לא יודעת כלום והיא יודעת הכל. היא לא למדה את הפרשה והיא לא כלום, היא לא תיתן לחלום הזה ליפול. וכל תולדות החודשים הבודדים האלה פה בבית לחם, זה מישהי שהידע שלה הוא דל מאוד. אין לה התגלות, אין לה קבלת תורה. ויש לה לב ישראלי, היא מואבית, אבל יש לה לב ישראלי אינסופי. ומקשיבה למה אלוקים רוצה. והיא זאת שאומרת לאלוקים כביכול בלשון חז"ל, אלוקים אל תדאג. אני תמיד אוהבת אותך, ותמיד יהיה לך רק טוב. היא לא משתמשת במי, היא לא יודעת מי יודעת מה זה אלוקים בכלל. אבל את האור הגדול, אני לא יודעת מה, אני יוליד אותו מחדש. אז מי זה עובד? עובד זה מחלון. והכל חוזר לסדר, ההיסטוריה חוזרת לסדר. היה איזה אירוע, כמו שיוסף הולך לחפש את אחיו בשכם, ופתאום הכבשים ברחו לשם, וכל התוכנית האלוקית מתרסקת, מה יהיה? יוסף הולך, והוא לא מוצא את האחים, אבל יש פה תוכנית, גרי עזריך, ירידת מצרים, מה קורה? אז באמצעהו איש ואינו יותר בשדה, מה רש"י אומר? זה גבריאל. אלוקים אומר, גבריאל, מלאך, התוכנית צריכה, תשלח אותם. אבל שם זה רק לתת אינפורמציה, פה זה משהו אחר לגמרי. אז באה רות, שהיא הכי כביכול לא מתאימה למעמד הר סיני, לחג שבועות. זה הכי לא הלכה, זה בלי הלכות, זה לא לפי מסכת יבמות שנלמד. זה העומק של העומק של מסכת יבמות. ודווקא היא. אז בשבוע הבא אני אסביר בעזרת השם מה הקשר למידת החסידות. כל טוב, בשורות טובות.